אחרי כל המריבה של יעקב עם לבן, ואחרי ההתפייסות שבעקבותיה, אומרת התורה, ויקרא לו לבן יגר סעדותה, ויעקב קרא לו גלעד. הרי במשך כל ה-20 שנה שיעקב גר בבית לבן, מסתום מלבן לא מדבר עברית, לבן מדבר בארמית, ויעקב גם כן עונה לו בארמית, זאת השפה שלבן מבין, אז בה הוא מדבר איתו. התורה תרגמה לנו את הדברים ללשון הקודש, אבל יעקב מדבר עם לבן בארמית. כמו כן, כשמשה ואהרון מדברים עם פרעה, אז הם מסתום מדברים במצרית, או יוסף מדבר במצרית עם פרעה, עם שר המשקים, שר האופים. התורה מתרגמת לנו בלשון הקודש, אבל הם לא דיברו כולם בלשון הקודש. פרעה הרי לא ידע אפילו לשון הקודש, כפי שחזל אומרים. אז עם פרעה בוודאי אי אפשר לדבר בלשון הקודש. וגם התורה לא מסרה לנו מסתום את כל מה שמשה ואהרון דיברו אל פרעה, וכן שאר הדוברים. יכול להיות שמשה אמר נאומים שלמים לפרעה, אלא התורה מסרה לנו מה שילפותה בשבילנו, שכל אות ואות היא תורה בשבילנו, שנוכל ללמוד ממנו. אבל משה אולי אמר נאומים שלמים, אולי את כל ספר איוב או משהו אחר אמר לפרעה. התורה מסרה לנו מה שאנחנו צריכים לדעת. הגויים גם מסתום לא דיברו כך שכל אות ואות היא תורה בשבילנו. התורה כתבה לנו את התוכן של דברי פרעה ושאר הגויים בצורה שאנחנו נוכל ללמוד מכל אות מהדברים. אבל הגויים דיברו איך שהם דיברו. אם כן, למה כאן תורחת התורה לכתוב לנו שלבן קרא לו יגר סעדותה ויעקב קרא לו גלעד? היה אפשר לכתוב בקיצור שיעקב קרא למקום גלעד. היינו מבינים שלבן מדבר בשפה שלו. מה התורה רוצה כאן? אולי התורה רוצה ללמד אותנו כאן שגם אחרי 20 שנה שיעקב כבר יושב בארם נהריים, הוא כבר שולט ודאי טוב בארמית, והוא כעת גם מתפייס עם לבן, בכל זאת לא שינה את לשונו. יעקב קורא לו גלעד. בשיחות עם לבן הוא קורא לזה אולי יגר סעדותה, אבל בינו לבין עצמו הוא מדבר בלשון הקודש, הוא לא משנה את לשונו, הוא קורא לזה גלעד. הרי זה אחד מהדברים שבזכותם נגלו ישראל ממצרים, שלא שינו את לשונם. אז גם כאן, גם בגלות של יעקב בארם, הוא לא שינה את לשונו. עם רחל, עם לאה, עם הילדים, הוא מדבר לשון הקודש. עם לבן, כשהוא מוכרח לדבר, מדבר בלשונו. עם הרועים, מי שמבין רק ארמית, צריך לדבר עליו ארמית. אבל יעקב כשלעצמו נשאר בלשון הקודש. למה זה כל כך חשוב שבשביל זה נגאלנו ממצרים? מסתום לשון הקודש משפיע על המחשבה של אדם, משפיע קדושה על האדם. יש מחלוקת רמב"ם ורמב"ן למה הלשון הזאת נקראת לשון הקודש. אבל איך שיהיה, היא לשון הקודש, היא הלשון שבה השם נגלה אל משה רבנו, שנגלה עלינו בהר סיני, שכתב לנו את התורה, היא לשון הקודש. אני באמת התקשיתי קצת, למה אין לנו ברכה מיוחדת על לשון הקודש? אנחנו מברכים את השם על התורה שנתן לנו, מברכים את השם על המצוות שנתן לנו, מברכים את השם על שנתן לנו את ארץ הקודש ואת עיר הקודש. למה לא מוצאים שמברכים את השם גם על לשון הקודש? יכול להיות שזה חלק מברכת התורה, שאני מודה על התורה. הרי תחילת לימוד תורה אומרת הגמרא שזה לדבר עם התינוק בלשון הקודש, יחד עם הפסוקים הראשונים שמלמדים את התינוק, גם להתחיל ללמד אותו לשון הקודש. אנחנו אמנם לא מקיימים את זה כיום כל כך, מפני ששתי המילים הראשונות שהתינוק לומד בדרך כלל הן בארמית, אבא ואמא, אבל באופן כללי בכל זאת רצוי שהתינוק ילמד מההתחלה לשון הקודש. אבל חשבתי שכן, אנחנו מודים להשם בהזדמנות, ביום טוב אנחנו אומרים ורוממתנו מכל הלשונות, שנתן לנו לשון יותר נשגבת מכל הלשונות. אז אנחנו כן מודים, אם כי בלי ברכה מיוחד על לשון הקודש. היא משפיעה קדושה על האדם. בכל זאת אומר הרמב״ם שלא צריך לחשוב שיש אנשים שאומרים שכל שיר בלשון הקודש הוא טוב וכל שיר בערבית הם מגנים. הערבית הרי את השפה המדוברת אצלם. ואומר הרמב״ם שלא כך. שיר בלשון הקודש, אם הוא כותב, שיר שכותב דברים טובים הוא טוב, הוא ראוי לשבח, אם התוכן הוא טוב. אם הוא בלשון הקודש אז עוד יותר טוב. ושיר גרוע הוא גרוע. ואם הוא בלשון הקודש הוא עוד יותר גרוע, מפני שלהשתמש בלשון הקודש לדברים גרועים זה עוד יותר גרוע. אז לשון הקודש כשלעצמה היא לא ערובה שהדבר יהיה טוב. למי שמשתמש בה לטובה, היא טובה. למי שמשתמש בה להוסיף קדושה, היא יכולה להוסיף קדושה. המתבוללים באמת זה אחד הדברים הראשונים שעשו לעבור מלשון הקודש ללשון המדוברת. מי שרוצה להתבולל ועושה את זה דרך הלשון המדוברת, ודאי זה גרוע. אבל אם מישהו מדבר לשון הקודש אבל משתמש בה לדברים גרועים, זה עוד יותר גרוע, אומר הרמב״ם, שמוציא את לשון הקודש לדברים גרועים. אותו דבר בשאר הקדושות שהשם נתן לנו, שאר המתנות שהשם נתן לנו. השם נתן לנו מתנות להתקרב אליו, אבל אפשר גם להפוך אותם סם המוות, כמו שחזל אמרו על התורה, שאם אדם זוכה אז היא סם חיים, ואם חס ושם לא זוכה היא הופכת להיות סם המוות. בית המקדש, בית המקדש מתנה גדולה מאוד שהשם נתן, דבר חביב מאוד, אחד מהקניינים שהקדוש ברוך הוא קנה בעולמו, המקום של השראת השכינה בעם ישראל, המקום שמשתמשים בשם המפורש, המקום שמשם הנביאים יונקים את הנבואה שלהם, המקום של הקורבנות שמחפרים עלינו, הרי קורבנות זה אחד מהשלושה עמודים שהעולם עומד עליהם, על התורה ועל העבודה, אז הקורבנות מחפרים על העוונות שלנו, משרים דבקות בקדוש ברוך הוא, נפלא מאוד בית המקדש. הקטורת נקראת קטורת לא רק על שם הקיטור שלה שעולה, אלא חז"ל פרשו שהיא גם נקראת קטורת, היא מקשרת את העולמות יחד, קיטרה בארמית הקשר. הקטורת מקשרת את העולם התחתון עם העולם העליון, אותנו עם, כביכול עם הקדוש ברוך הוא. אז בית המקדש הוא דבר נפלא. ועבודת יום הכיפורים של בית המקדש, הרי בה רואים נס גלוי כשזוכים, רואים שהשני נהפך ללבן, לראות את המחילה של הקדוש ברוך הוא לעמו. חכמי התורה מקבלים את תורתם דרך בית המקדש. הגמרא אומרת שכל הסמכות של דיינים לדון דיני נפשות זה כשהסנהדרין יושבת על יד המקדש. אבל כשהסנהדרין לא יושבת על יד המקדש, או כשאין מקדש, אין קורבנות, אז אין דיני נפשות. לא חשוב איפה הבית דין יושב, אם יושב בארץ ישראל או בבבל או במקום אחר כלשהו. כל זמן שיש סנהדרין בירושלים על יד המקדש, אז גם הסנהדרין בבבל יכולה לדון דיני נפשות. וברגע שאין קשר בין הסנהדרין והמקדש, זה גמרא בסנהדרין, שברגע שאין קשר בין הסנהדרין והקורבנות, אז כל סנהדרין בעולם לא יכולה לדון דיני נפשות. זאת אומרת שגם אור התורה, שזה עיקרו של בית המקדש, ממה נובעת קדושת המקדש? מזה שזה המקום ללוחות, לספר התורה שכתב משה רבינו. אז אור התורה, האור הגדול של עם ישראל כולו, בא מבית המקדש. ובכל זאת, ברגע שהמקדש לא מוסיף טובה לישראל, אז הקדוש ברוך הוא לוקח מאיתנו את בית המקדש. ירמיהו צועק על אלה שאומרים היכל השם, היכל השם, היכל השם, הם עושים כל מה שהם רוצים, והיכל השם אז הכל יהיה בסדר. הגנוב רצוח ונאוף וישבע לשקר וכתר לבעל, ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה שנקרא שמי עליו ועמדתם ניצלנו. אנשים חושבים שיכולים לעשות כל תועבה, העיקר שבאים לבית המקדש אז זה מחפר והכל יהיה בסדר. אז השם לוקח את בית המקדש, אז הוא מכשול, הוא גורם למכשול, כפי שירמיהו אומר, כי לכו נא אל מקומי הראשון אשר בשילה לו, ראו את אשר עשיתי לו. זה התקיים ומתקיים עד היום שוב בירושלים, אחרי הפסקה בזמן בית שני, אבל היום שוב המקדש היום חרב כפי שלא היה מעולם, כי הערבים כל יום מוסיפים עוד ועוד להחריב את מקום המקדש. מקדש זה דבר טוב, דבר מצוין, אבל אם אנחנו משתמשים בו לרעה, אז הקדוש ברוך הוא מסלק את זה מאיתנו. ארץ ישראל, מתנה טובה, אבות כך חמדו את ארץ ישראל. כוזרי אומר שכל הנביאים נתנבאו בה או בשבילה. רש"י אומר בקיצור, והרמב"ן אומר באריכות, שרק ארץ ישראל זה מקום עבודת השם האמיתית, שכל מה שמקיימים מצוות בחוץ לארץ זה רק בבחינת הציבי לך ציונים, שנזכור איך מקיימים מצוות. אם 2,000 שנה לא היינו מקיימים מצוות בגולה, והיום היינו באים לארץ ישראל וצריכים להתחיל לשמור שבת, אז היה קשה מאוד, כמו שבעל תשובה שמתחיל לשמור שבת, לא יודע איך ומה, מה מותר ומה אסור. הנה למשל מתרומות ומעשרות שבאמת לא קיימנו בגולה, אז אנשים מתקשים לקיים כאן בארץ, לא יודעים שמיטה, לא יודעים כל כך איך לקיים, מפני שלא קיימנו בגולה. ברוך השם קמו לנו חכמים, חזון איש, הרב ואחרים שלימדו אותנו קצת הלכות מעשרות והלכות שמיטה, אבל היה חוסר ידיעה בציבור איך לקיים את המצוות האלה, מפני שבגולה לא קיימנו אותם. אז אם לא היה לנו פסח 2,000 שנה, אז גם פסח לא היינו יודעים איך נראה ליל סדר, איך נקרא גלת כלים. אז ברוך השם קיימנו את זה בגולה, אנחנו יודעים לקיים את זה כאן בארץ. אבל כל מה שקיימנו בגולה זה רק מבחינת הציבי לך ציונים, כך אומר רש"י בקיצור נמרץ כדרכו, והרמב"ן באריכות כדרכו. אז ארץ ישראל היא מתנה כל כך טובה, היא מה שהשם רוצה שיהיה, שנעבוד את השם כאן. פנחס קורא לעבר הירדן ארץ טמאה לעומת ארץ ישראל, ואך אם טמאה ארץ אחוזתכם. רב זירא שם 40 תעניות כדי לשכוח תלמודה של בבל, דבר נורא, לשכוח תלמודה של בבל, כי הוא עולה לארץ ישראל, אז הוא רוצה רק תלמודה של ארץ ישראל, לא תלמודה של בבל. אני אומר שהמנהיגים שלנו היום הרבה יותר גדולים מרב זירא, לא צמים אפילו ביום כיפור, אבל לא יודעים מילה מתלמודה של בבל. אבל רב זירא שם 40 תעניות כדי לשכוח תלמודה של בבל. רואים עד כמה ארץ ישראל היא המקום שיבחר השם. ובכל זאת, כשארץ ישראל היא גורמת מכשול, אז הקדוש ברוך הוא לוקח מאיתנו את ארץ ישראל. חז"ל הרי אמרו שהקדוש ברוך הוא עשה צדקה שהקדים 2 שנים לבנו שנתם, שאם היינו נשארים עוד 2 שנים בארץ ישראל עד הגלות, אז חס ושלום היה מתקיים כי אבות טוב עדון מהר, לא היה נשאר חלילה שריד ופליט מעם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא הגלה אותנו מארץ ישראל לפני הזמן כדי שנוכל להתקיים. מה הפשט? כי עבירות בארץ ישראל הן חמורות מאוד, כמו שהרמב"ן מסביר, לעשות, למרוד במלך בתוך פלטרין של מלך זה חוצפה נוראה. אז בארץ ישראל אי אפשר להתקיים במצב כזה. בגולה גם כן אסור לעשות עבירות, אבל זה פחות חמור, הדקדוק הדין בגולה פחות חמור, אז השם הגלה אותנו שבגולה גם אנחנו עוד לא בסדר, בכל זאת יישאר קיום לעם ישראל. הרמב"ן הרי אומר שאפילו על הגויים הדקדוק בארץ ישראל יותר מבחוץ לארץ, שסדום ועמורה לא היו ערים יחידות במינם, היו עוד ערים כאלה, אבל הם היו בחוץ לארץ, אז הם לא נהפכו. סדום ועמורה, מפני שהיו בארץ ישראל, אז הם נהפכו. הוא מביא ראיה מהכותים, הכותים ישבו כל השנים בחוץ לארץ, אז לא קרה להם כלום כשהם עובדים עבודה זרה. וכשהם ממשיכים לעבוד עבודה זרה, כשבאו לארץ ישראל, השם שולח בהם את האריות, והאריות הורגים אותם. וכמו שהפסוק אומר, הם אומרים שלא יודעים את משפט אלוקי הארץ, כי אלוקותו של הקדוש ברוך הוא מתגלה בעיקר בארץ ישראל, אלוקי הארץ. אז ישראל לא יכולים להתקיים, אז השם לוקח את ארץ ישראל חס ושלום, כשאנחנו לא ראויים לארץ ישראל. זה מצווה לגור בארץ ישראל, אם מדורייתא או לא מדורייתא, מצווה לגור בארץ ישראל. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא לא מאפשר את המצווה הזאת כשאנחנו לא ראויים. תשובה, זה חסד גדול של הקדוש ברוך הוא, שהוא מוכן לקבל אותנו אחרי שחטאנו ומטהר אותנו, עוקר את החטא למפרע. אבל במה דברים אומרים? כשהתשובה היא מעוררת לטובה, שיהודי שעד היום חטא, מהיום והלאה הוא בעזרת השם לא יחטא, או יחטא פחות ממה שחטא, נשתדל לחטוא פחות ממה שחטא. אבל כשלהפך, כשהתשובה מהווה איזו סיבה לחטא, הוא אומר יחטא ואשוב, אז אין מספיקים בידו לעשות תשובה, מפני שהתשובה היא איזו סיבה לחטא, אז לא נותנים לו לעשות תשובה. השם לא רוצה שישתמשו במתנות שלו לרעה. התשובה ניתנה בשביל לעודד קיום מצוות, לא בשביל לעודד עבירת עבירות. אצל הנוצרים היה מן כזה למכור מחילת חטאים, האפיפיור או מישהו חותם שתמורת כך וכך כסף החטאים נמחלים, אז הוא מראש קונה זכות לעשות כך וכך עבירות, לא יודע באיזה תעריף, אולי על עבירות גדולות במיוחד צריך לשלם קצת יותר, אבל בכל זאת מסתדרים משהו. אנחנו אין לנו דבר כזה, השם לא נותן לנו את התשובה כהתר לעשות עבירות, אלא להפך, כדי למנוע עבירות, כדי שבני אדם יפסיקו לחטוא ויחזרו שוב הישראל עד השם אלוקיך, בשביל זה נותנים לו את התשובה, לא בשביל שיוכל להמשיך לחטוא. אותו דבר יום כיפור, יום כיפור הוא מתנה טובה אשר הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אבל אם אומר הכתב יום הכיפורים מכפר, אז יום הכיפורים בעצמו נהפך אצלו לסיבה למה הוא יכול לחטוא, הוא סומך את זה, יהיה טוב, אני אעשה כל מה שאני רוצה וביום הכיפורים כבר יהיה בסדר. אז לא יהיה בסדר, אומר הכתב יום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר, כי הוא מנצל לרעה את מתנות השם במקום לנצל אותם לטובה. שבת קודש, שבת קודש השם אמר משה שהיא מתנה טובה, היא בת זוג של כנסת ישראל, אבל אם חס ושלום לא שומרים את השבת קודש, אז היא גופה הופכת לקטרוג, אז צריך להיזהר לשמור שבת קודש קודש. בהתחלת מלכות יוון, בהתחלת בית שני, זאת אומרת, עבודת בית המקדש הייתה מזולזלת בעם ישראל, כמו שהנביא אומר, אז השם לקח את עבודת המקדש, שלח את היוונים וביטלו את עבודת המקדש, עד שאחר כך חשמונאים במסירות נפשם החזירו שוב את עבודת המקדש, אבל אחרת, בהתחלה הייתה... בהתחלה השם סילק מאיתנו את עבודת המקדש, מפני שזלזלנו בעבודת המקדש. מה גרם לניצחון? המסירות נפש של אלה שנהרגו על קידוש השם בימי יוון, והמסירות נפש של החשמונאים שנלחמו ביוונים. רבי יחזקאל סרנא, זכרונו לברכה, ראש ישיבת חברון, היה רגיל לשאול ילדים, החשמונאים היו גיבורים או חלשים? אז אומרים לו, גיבורים? זאת אומרת, לא נכון, אנחנו אומרים בעל הניסים, מסרת גיבורים ביד חלשים? זאת אומרת שהחשמונאים היו חלשים? ואני חשבתי שאולי זה לא כך. נכון שמבחינה מספרית הם היו חלשים, הם גם לא התאמנו בבית ספר לפיקוד או מטה או משהו אחר, הם ישבו כאן, הם למדו תורה, אבל אולי חלשים הכוונה לחלשים אחרים, לאותם שנהרגו על קידוש השם בימי היוונים, הם מוטטו את השלטון היווני. בזכות כל אלה שנהרגו על שמירת שבת ועל כשרות ועל מילה ועל שאר המצוות, בזכותם התמוטט השלטון היווני. אחר כך המכה בפטיש עשו החשמונאים, אבל מה שבאמת מוטט אלה שמסרו את נפשם על קיום המצוות זה החלשים, ולא הגיבורים, אלא החלשים ניצחו. בדור שלי, לא שלכם, אבל בדור שלי היו שתי מעצמות רשע עצומות, הגרמנים יימח שמם והקומוניסטים. הגרמנים התמוטטו, אבל אחרי המון שפיכות דמים, לא רק שפיכות דמים של עם ישראל שהם עשו, אבל שפיכות דמים של אומות העולם גם כן. המון חיילים מכל הצדדים נהרגו, אמריקאים ואנגלים ורוסים וגרמנים גם כן. עד שבסוף ניצחו את גרמניה. לעומת זה הקומוניזם מתמוטט בלי, כמעט בלי שפיכות דמים. מעט מאוד עבודות בנפש כשהקומוניזם מתמוטט. אז ממה הוא התמוטט? אני חושב מכל אלה שמסרו את נפשם על קידוש השם, כל אלה שישבו בסיביר ובשאר מקומות, על לימוד תורה, על שמירת שבת, על מילה ועל שאר מה שהם קוראים עבירות, אלה מוטטו את הקומוניזם. שמעתי מאבי מורי זכרונו לברכה, חיים בא בשם הרב זולטי זכרונו לברכה, שדיבר פעם בשבת חנוכה, אז הוא אמר, הם רוצים לראות לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, לרוסים יש כך וכך ספוטניקים וטנקים ואוגדות ואני יודע מה עוד, וממה הם מפחדים? הם מפחדים מסידור ביד של יהודי. אם הרב זולטי היה מאריך ימים עוד כמה שנים, היה יכול לומר שבאמת הסידור ניצח, כל הספוטניקים לא עזרו לקומוניזם, הקומוניזם מתמוטט, הנשיא האחרון שלהם, גורבצ'וב, אמר כאן בארץ שהמלחמה שהם בדת הייתה טעות. הם התמוטטו ועם ישראל ניצח, התורה ניצחה, הסידור של היהודי ניצח את הטנק הרוסי. בכל זאת, אחרי הכל, עם כל הניצחון של החשמונאים, הרי היוונים באו על שני דברים, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. ואחרי שהחשמונאים ניצחו, באמת כבר אין להעבירם מחוקי רצונך. כל יהודי יכול לשמור שבת, להניח תפילין, הכל הוא יכול לעשות. אבל להשכיחם תורתך, על זה עוד לא היה ניצחון שלם. שכחת התורה התחילה בימי היוונים. המחלוקת הראשונה בין חכמי ישראל שהתמידה, שלא פשוט עמדו למניין והכריעו, זה המחלוקת בין יוסף בן יועזר איש שרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים על סמיכה ביום טוב. ויוסף בן יועזר הוא מאלה שנהרגו על קידוש השם בימי היוונים. הגמרא אומרת שבימיו מתחילה שכחת התורה, בסוף ימיו, בזמן גזרות היוונים. אז מתחילה שכחת התורה, ואחר כך, אחרי ניצחון החשמונאים, בכל זאת השכחה הולכת וגוברת. באים הלל ושמאי, כבר נחלקים בשלושה דברים. תלמידי הלל ושמאי, בית הלל ובית שמאי, כבר נחלקים בהמון מחלוקות. וכל תנא, רבן גמליאל אומר כך, רבן אלעזר כך, רבן יהושע כך, וכן הלאה. עד שהיום לא, חז"ל קבעו בזמנם תענית, על זה שבימי בית שמאי בית הלל נעשתה תורה כשתי תורות. היום זה לא שתי תורות, היום יש מאה תורות. הרמב״ם פוסק כך, והריף פוסק כך, ורבינו תם פסק כך, ורש"י סבר אחר. התורה אצלנו כמאה תורות, ברוך השם, זה יש שיעורים בישיבה, ויש פלפולים, וחבורות וחידושים, אבל התורה לא ברורה לנו מה התורה רוצה מאיתנו. היום דואגים לדתיים, לדוסים, כמו שזה נקרא. למה לועגים? אומר רש"י בפרשת ואת חנן, ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אם תשמרו את החוקים כמו שהשם ציווה, אז תחשבו חכמים, ואם תעבטו אותם מתוך שכחה, תחשבו שוטים. אז אין פלא שלועגים היום לדוסים. שמעבטים את התורה מתוך שכחה, לא יודעים מלאכה קרש... לא יודעים מתי לילה, אם כמו הגויין או כמו רבנו תם, לא יודעים כמה זה כזית, אם כמו חזון איש או כמו רב חיים נוי, מעבטים את כל התורה מתוך שכחה. זאת אומרת שאנחנו פטורים מלקיים, אז נוהגים לחומרה כחזון איש, או לא נוהגים לחומרה כחזון איש, כל אחד כפי דעתו, אבל צריך לקיים את כמה שאפשר, אבל צריך לדעת שבזה עוד לא ניצחנו את היוונים. וזה, וחושך זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם שישראל בגזירותיה, חושך זאת להיות שכח, שהשכחה עדיין מצויה, והתיקון, עד כמה שאנחנו לומדים יותר תורה, זה המשך הניצחון שמה שהחשמונאים עוד לא השלימו, אנחנו צריכים להשלים, ללמוד תורה, לזכור את התורה, ולברר את מקום שידינו מגעת, איך הלכה. כמובן שלא אנחנו נכריע בין הגויין ובין רבנו תם או דברים כאלה, אבל להשתדל עד כמה שאפשר לדעת יותר ויותר תורה, שלפחות השכחה לא תגדל ותלך. שמעתי מהרב זיכרונו לברכה, שלמרות שבדרך כלל אומרים אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים, שהדורות יורדים והולכים, אבל בדורות האחרונים התהליך השתנה. בדורות האחרונים יש יותר ידיעת התורה ממה שהייתה בדורות הקודמים. אני לא מדבר על אנשים גדולים כמו רבי עקיבא איגר והגר"א ואלה, זה כמובן אין לנו שום תחליף לגדלות שלהם, אבל לבחורי ישיבה ממוצעים, בחורי ישיבה ממוצע היום יודע יותר מה שידעו פעם, הסברה שלו ישרה יותר. כמה דפים הוא יודע, זה תלוי כמובן כמה הוא לומד, אם הוא לא לומד הוא לא יודע. אבל יש בזוהר הקדוש משנת 600 לאלף השישי ייפתחו שערי החוכמה, ובעולם החיצוני ראינו את זה, כל ההתקדמות התעשייתית המדעית התחילה בצעדים שקודם היו לוקחים אלף שנה נעשים כעת בעשר שנים או פחות. אבל גם בעולם התורה ראינו את זה, מרב חיים נפתחו שערי החוכמה אחרי שערי התורות הישיבתיות, כמו שאומרים, הבנת התורה נפתחו. עכשיו השם נתן לנו את המתנה הזאת, צריך לתפוס אותה, לקחת אותה מלוך אופניים, שחסו שם לא תלקח מאיתנו, להשתמש במתנה שהשם נתן לנו להגדיל ידיעת התורה, ובזה נמשיך בעזרת השם את האור שהחשמונאים התחילו להפיץ בעולם.